הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros shashuoi Olvoz ovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, חף ג' בתמוז, תפשין עין ח', ערב שבת קודש פרשת פנחס. ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה. מסכת זבחים, דפים פי דלת ופי ה'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבת הבאה עלינו לטובה, ברכת החודש, וכתב כף החיים בשם תיקון יששכר וכנסת הגדולה, שהמכריזים את ראש חודש אב בשבת מברכים, אומרים כך, יאפחהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לטובה, במקום יחדשהו. ושמעתי שבדברי שלום, מנהגי בית אל כתב שאומרים כרגיל. שלוש הפטרות שבתות ימי בין המיצרים מכונות בארמית תלתא דפורנותא, א' דברי ירמיהו, ב' שימו דבר השם, ג' חזון ישעיהו, ואחריהם שבע דנחמתא, נחמו נחמו ותאמר ציון ענייה סוערה, אנוכי אנוכי רני הקרא, קומי אורי סוס אסיס, ואחריהם תרי דטיובתא, ירשו השם בהימצאו ושובה ישראל. כרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורט לפרשת השבוע, פרשת פנחס. אומרת התורה, קח לך את יהושע ונתת מעודך עליו. דורשת הגמרא במסכת בבא בתרא דף ע"ה עמוד א', ונתת מעודך עליו ולא כל עודך, שזקנים שבאותו הדור אמרו, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. וצריך להבין היטב מהי הבושה, ועוד מהו אוי לה לאותה בושה, וכי הבושה היא האומללה. אולם ידוע, כפי שאומר הילקוט שימוני על פרשתנו, שהסיבה שיהושע זכה להנהיג את ישראל היא מפני שהיה משרת את בתי הכנסיות ובתי המדרשות, ומסדר את הספסלים ושוטח מחצלאות, ולפיכך נתקיים בו נוצר תאנה יאכל פריה. אבל הסקנים שבאותו הדור, שזכרו זאת, זכרו גם שבשעתו היו בושים להתבזות במרכאות ולשרת את בית השם. ולכן עכשיו כשראו שנתמנה יהושע למנהיג ישראל ופנה והירו כפני לבנה, אמרו על עצמם, אוי לה לאותה בושה שלא במקומה שאנו התביישנו. אוי לה לאותה כלימה שאנו נחלמנו. כך אומר החידה. ובמאמר חזל הזה, זה קינים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. נראה להמליץ ביור נוסף. הנה לכאורה יש להקשות, מה בכך שפני יהושע אינם כפני משה? הרי כך דרך העולם שהתלמיד דרגתו פחותה מדרגת רבו. ועוד, מדוע כפלו הזקנים את דבריהם ואמרו אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה? וכן יש להקשות את שהוקשה לאל. מה זה אוי לה לאותה בושה? אלא שאצל אהרון הכהן מצינו לשון בושה שנמנע מלגשת אל המזבח להקריב את קורבן העגל שיחפר לו על חטא העגל. וכך לשונו של רשי, ספר ויקרא פרק ת' פסוק ד', שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. אצל מרים מצינו לשון כלימה, הלא תיחלם שבעת ימים ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. ומעתה יבואר העניין כך. הזקנים כלל לא באו להמעיט מערך יהושע, אלא אמרו את הדברים כהווייתם, שפני משה כפני חמה בגלל שהוא הרב, ופני יהושע כפני לבנה בגלל שהוא התלמיד. אבל דבר זה שהתלמיד פחות מרבו הוא דווקא כאשר הרב גדול מן התלמיד בשנים. והנה לכאורה, היורש של משה בהנהגת העם היה צריך להיות אהרון או מרים. כפי שמצינו שדבורה הנהיגה את העם, למרות שהייתה אישה. ששניהם, אחי משה, הגדולים ממנו, כמבואר בגמרא במסכת תענית, דף ט' עמוד א', שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם, אהרון, משה ומרים. רמז לדבר, מקרב אחיך תשים עליך מלך. ייתכן שהטעם שלא יראה כך, זה מפני שאהרון חטא בעגל ומרים בלשון הרב, על כך אמרו הסקנים, אוי לה לאותה בושה, שהתבייש אהרון על שחטא בעגל. אוי לה לאותה כלימה שנחלמה מרים על שדיברה לשון הרע על משה. שבגלל הדברים שגרמו לבושה ולכלימה, לא זכו לירש את משה ולקבל את כל עודו, אלא יהושע שהיה צעיר ממשה, ירש אותו, ולכן היה צריך לקבל רק מעודו ולא כל עודו. דבר נוסף הטעון שימת לב בדברי חז"ל, זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. ונשאלת השאלה מדוע רק הזקנים שבאותו הדור אמרו זאת. אלא שכתב רבינו חננאל שכל זמן שהות ישראל במדבר לא קידשו את החודש על פי ראייה אלא על פי חשבון. וזאת משום שענני הכבוד הסתירו לישראל את צבא השמיים. נמצא שהצעירים שנולדו במדבר לא ידעו כלל וכלל כיצד נראות החמה והלבנה ומה ההבדל ביניהם, אבל הזקנים זכרו זאת ולכן הבחינו בין פני משה לפני יהושע שהם כאותו הבדל שבין פני החמה לפני הלבנה. ובאמת, מדוע פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני הלבנה? ונראה על פי המדרש הידוע המופיע במסכת חולין דף סמך עמוד ב' שבבריאת העולם השמש והירח נבראו שווים. באה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו וכי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה הקדוש ברוך הוא לכי ומעתי את עצמך. והנה לשמש לא היה אכפת ששני המאורות ישמשו בכתר אחד, רק לירח היה אכפת. ובפרשת בעלותך מצינו שחרה לו יהושע שאלדד ומידד מתנבים במחנה וביקש ממשה שיקלם. ומשה ענה לו מי ייתן כל עם השם נביאים. נמצא שמשה תפס את אותה מידה של החמה שלא אכפת לה ששני מלאכים ישמשו בכתר אחד, ואילו יהושע תפס את אומנות הלבנה הטוענת שאי אפשר שישמשו שני מלאכים בכתר אחד. על פי פנינה יקרה זו נוכל לתרץ בפשטות את הקושייה שהובאה לעיל, מדוע רק הסקנים שבאותו הדור אמרו כך? כי הנה נבואת אלדד ומידד הנזכרת הייתה מיד לאחר שהקדוש ברוך הוא הציל מרוחו של משה על 70 הסקנים, אבל על אותם הסקנים נאמר והתנבאו ולא יספו. ואילו עדד ומדד נשארו במחנה להתנבות, משראו הזקנים אותם 70 זקנים שיהושע מקפיד על הנבואה, מיד אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, וכמבואר לאל. ויש שביארו בדרך צחות את מאמר חז"ל הנזכר, שהסיפה של הדברים הועילה לאותה בושה אינה מדברי הזקנים, אלא שכאשר ראו חז"ל שהזקנים שבאותו הדור שהיו תלמידיהם של משה ויהושע החלו למדוד את דרגתם של רבותיהם, אמרו חז"ל, הועילה לאותה בושה, הועילה לאותה כלימה, שהתלמידים מודדים את רבותיהם. זהו הוורד שלנו לפרשת השבוע, פרשת פנחס, וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש כדי להגות בתורה שבעל פה. יהי רצון מפניך אדינו אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רד ורת קלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף פ"ג במסכת זבחים. מחמת קוצר הזמן רק נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור, ונשתדל בסייעתא דשמיא ביום ראשון לסכם ולתמצת את שלושת הדפים פ"ג, פ"ד ופ"ה. השאלה הראשונה על דף פ"ג הייתה מה דין חטאת החיצונה שנכנס דמה להיכל לעזות ממנו ולבסוף לא יזה ממנו לרבי אליעזר ומדוע? ואת תשובה לרבי אליעזר פסול ונלמד כן מדכתיב לחפר בקודש, וכתוב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לחפר בקודש, שהוא אף כשעוד לא התחיל לחפר. שאלה שנייה מה דינה לרבי שמעון ומדוע? ואת תשובה לרבי שמעון כשר, ולומדים זאת מחטאות הפנימיות שנאמר בהם לחפר אחר שכבר כיפר. שאלה שלישית מדוע כתוב פעמיים חטאת בפסוק ואת פרה חטאת ואת שעיר חטאת? והתשובה לרבי יהודה כדי ללמד שאף שאר הנשרפים מצווה לשרופם בבית הדשן ומתמים בבגדי העוסק בשריפתם. שאלה רביעית המזבח מקדש את הראוי לו, מה נחשב ראוי לו? והתשובה לרבי יהושע כל הראוי להקטרה ולרבן גמליאל כל הראוי למזבח וגם דם ונסחים. שאלה חמישית כיצד למד רבי יהושע מהפסוק היא העולה על מוקדה? והתשובה לרשי מהמילה אי שמשמע בה והייתה תהה ולתוספות מזאת תורת העולה שכתוב קודם לכן. שאלה אחרונה מה לומדים מהפסוק אשר תאכל האש את העולה? התשובה לרבי יהושע שצריך להחזיר אמורים כשרים שפקעו, ולרבן גמליאל שעיקולי עולה אתה מחזיר ולא עיקולי קטורת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף פי גימל במסכת זבחים. וחי את מוריי ורבותיי, חי את החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חף גימל בתמוז, תף שיניין חת. עיקר ותורף העניין הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דף פי דלת ודף פי ה. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף פ"ג עמוד ב-19 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים רבי שמעון אומר הזבח כשר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לעיל במשנה שפתחה את הפרק התשיעי הביאה המשנה שלוש שיטות מדברי התנאים, מהו הדבר הראוי למזבח שימלה על גביו לא ירד אפילו כשנפסל. השיטה השלישית במשנה, שיטתו של רבי שמעון שאומר, בין אם הזבח כשר ונסחים הבאים עם אופסולין, וכגון שיצאו חוץ למקומם או נטמעו, ובין אם הנסחים כשרים אחמת עצמן, ואילו הזבח שבא עמו פסול, ואפילו אם זה וזה בין הזבח ובין הנסחים שעמו פסולין, בכל אופן הדין הוא, שאם עלו על גבי המזבח, אז הזבח לא ירד משם, מאחר והמזבח קיצ'ו, ואילו הנסחים ירדו, לפי שסובר רבי שמעון, שאין המזבח מקדש פסולים, אלא כשבאים מחמת עצמם ולא מחמת דבר אחר, ולפיכך, נסחים הבאים מחמת הזבח ירדו. הביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעמו של רבי שמעון הסובר שנסחים הבאים מחמת הזבח, אם נפסלו ועלו על המזבח, ירדו, ואילו נסחים הבאים מחמת עצמם, לא ירדו. אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא רבי שמעון אומר, נאמר בכתוב עולה ללמדך שאם נפסלה העולה ולאחר מכן עלתה על המזבח נתקדשה, ומעתה יש ללמוד את דינם של כל העולים על המזבח מדין העולה. מה עולה באה בגלל עצמה? כשם שעולה באה מחמת עצמה, ואם עלתה לא תירד, אף כל הבאים בגלל עצמן אם עלו לא ירדו. יצאו נסחים הבאים בגלל הזבח שאפילו אם עלו ירדו. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים לגבי דין פסולים שעלו על גבי המזבח. תניא אומרת הגמרא, נאמר בברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, מתוך שנאמר בספר שמות פרק כ"ט פסוק ל"ז, כל הנוגע במזבח יקדש שומע אני יכול הייתי לומר, שבין דבר שהוא ראוי למזבח ובין דבר שאינו ראוי למזבח, כגון דבר שלא היה פסולו בקודש, כגון הרובה והנרבה ומוקצה ונאבד והטריפה וכיוצא בהן, אם עלה לא ירד, תלמוד לומר לך, חוצרך הכתוב לומר בפסוק שלאחריו, וזה אשר תעשה על המזבח כבשים, בני שנה שניים ליום תמיד. מאחר שנקת הכתוב כבשים, יש לדמות את כל העולים על המזבח לכבשים. מה כבשים שראוין הן למזבח אם עלו לא ירדו? אף כל דבר שראוי למזבח לא ירד. כלומר, דבר שנראה לו כבר ונפסל משבא לעזרה, כגון הלן והיוצא והתמה ושנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו וכיוצא בהן. רבי עקיבא אומר, מהמילה עולה נזכרת שם. יש ללמוד לשער עולין, מה עולה שראויה היא למזבח אם עלתה לא תירד? אף כל הראויה למזבח לא תרד. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומחילוק יש בדין בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא? מבארת הגמרא, אמר עבדה ברהבה, עולת העוף פסולה שעלתה על גבי המזבח היא כבעיניי. בזה יש חילוק בדינה בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא. מר, רבי עקיבא, מה איתי לה? לומד את הדין שהמזבח מקדש את הראוי לו מן המילה עולה, ולפיכך הוא סובר שאף עולת העוף בכלל הדין הזה, שאם נפסלה ועלתה על המזבח לא תירד. ומר, ואילו רבי יוסי הגלילי, מה איתי לה? לומד את הדין שהמזבח מקדש מהמילה כבשים, ולפיכך הוא סובר שלא נאמר דין זה אלא בבהמה, אבל עולת העוף שנפסלה ועלתה על המזבח תרד. שווה הגמרא ומבררת, ולמן דמייתי לה, לשיטת רבי יוסי הגלילי הלומד את הדין שהמזבח מקדש מן המילה כבשים, הכתיב הרי נאמר במקרא עולה, ואם כן יש לרבות גם עולת העוף. משיבה הגמרא, אי כתיב, אילו היה נאמר רק כבשים ולא כתיב ולא היה נאמר עולה, אב היה מינה הייתי אומר שאפילו אם עלו כבשים בעלי מומים על המזבח מחיים כשהם חיים, קדשם המזבח ולא ירדו, והיינו מדובר בבהמה שהיא בעלת מום בדוקין שבעין, כי שיטת רבי עקיבא במשנה לקמן בדף דף, שאם עלתה על המזבח לא תירד, לפי שמום כזה כאשר בעופות אפילו לכתחילה. כך דברי התוספות בדיבור המתחיל, אב ואמינה. לפיכך כתב רחמנה, כתבה התורה עולה, כדי ללמד שרק דבר הראוי לעלות על המזבח מתקדש בעלייתו, אבל אין ללמוד מכך שכוונת הכתוב לרבות אף עולת העוף. שווה הגמרא ושואלת, ולמן דמייטילה, לשיטת רבי עקיבא הלומד את הדין שהמזבח מקדש מן המילה עולה, הכתיב הרי נאמר במקרא כבשים, ומשמע מכך שדווקא בהמה עולה על המזבח מתקדשת ולא עולת העוף. משיבה הגמרא, אי כתיב, אילו היה נאמר רק עולה ולא כתיב ולא היה נאמר כבשים, אב ימין הייתי אומר שכל העולה על המזבח מתקדש, ואפילו מנחה פסולה שעלתה על המזבח נתקדשה ולא תירד, כי מנחה היא בכלל עולה. לפיכך כתב רחמנה, כבשים, ללמד שרק בעלי חיים המזבח מקדש ולא מנחה, אבל אין כוונת הכתוב למעט עופות. עכשיו מבארת הגמרא את החילוק בין שיטת התנאים בברייתא לשיטת התנאים במשנה. מבארת הגמרא, מה איקה, איזה חילוק בדין יש בין הניתנאי, בין אילו התנאים, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא שנשנו בברייתא, להניתנאי דמתניתין, לאילו התנאים שנשנו במשנה, רבן גמליאל ורבי יהושע. מבארת הגמרא, אמר רב פאפא, כמצים שנקמצו מן המנחה שקדשו בכלי, קדשו בכלי שרתי כבעיניו. יש חילוק בדינם בין התנאים שבמשנה לתנאים שבברייתא, כלומר באופן שנקמצה מנחה כהלכתה וכבר הוקדש הקומץ בכלי שרת, ולאחר מכן נעירה פסול בקומץ הזה, ועלה על גבי המזבח, נחלקו התנאים האם המזבח מקדשו שלא ירד או לא. לתנאי דידן, לתנאים שבמשנתנו רבן גמליאל ורבי יהושע, לא ירדו הקמצים מעל המזבח, לפי שראויים הם, בין למזבח, בין לאישים. אבל לתנאי דמתניתה, לשיטת התנאים שבברייתה, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, ירדו מעל גבי המזבח, לפי שאינם בכלל כבשים או עולה. עכשיו ריש לקיש מפרש כמה חילוקי דינים לפי שיטות התנאים שבמשנה ובברייתא. אמר ריש לקיש, כך על פי גרסת הגיליון, מנחה הקריבה כליל על גבי המזבח הבא בפני עצמה מחמת עצמה ולא משום זבח, כגון אדם המתנדב מנחת נסחים בלא שמביא זבח, ורשאי אדם לעשות כן כמבואר בדברי רבא לקמן בדף דף עמוד א', והרה פסול במנחה הזו ולאחר מכן עלתה על גבי המזבח. לדברי כולן, לשיטת רוב התנאים, רבן גמליאל, רבי יהושע ורבי שמעון, לא תירד מעל גבי המזבח. לשיטת רבי יהושע, משום שראויה לאישים, לשיטת רבן גמליאל, משום שראויה למזבח, ולשיטת רבי שמעון, משום שהיא באה בפני עצמה ולא מחמת דבר אחר. אבל לדברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, תירד מעל המזבח, לפי שהם סוברים שאין המזבח מקדש אלא בהמה או עוף שהם מן הראוי לקורבן עולה ולא מנחה. מנחה באה עם הזבח, בגלל הזבח קרויה מנחת נסחים שנפסלה ועלתה על גבי המזבח. אז לדברי רבן גמליאל ורבי יהושע, לא תירד מאחר שראויה למזבח ולאישים. ולדברי כולן, לדברי רוב התנאים שהם רבי שמעון, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא, תירד מעל המזבח. לרבי שמעון משום שאין היא באה מחמת עצמה, לרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא משום שאין היא מן עולה. נסחים, יינות הבאים בפני עצמה מחמת עצמה ולא מחמת הקורבן, כגון אדם המתנדב להביא נסחים למזבח, כמבואר במסכת מנחות דף קופ דלת עמוד ב', שיכול אדם להתנדב יין בלבד. לדברי כולן, רוב התנאים שהם רבי יהושע, רבי יוסי הגליל ורבי עקיבא, ירדו מעל המזבח. לרבי יהושע משום שאין הם ראויים לעלות על אישי המזבח כי הם נשפחים לספלים, ולרבי יוסי הגליל ורבי עקיבא משום שאין הם מין עולה. ולדברי רבן גמליאל ורבי שמעון, לא ירדו. לרבן גמליאל משום שהם ראויים למזבח, ולרבי שמעון משום שהם באים מחמת עצמם. נסחים הבאים עם הזבח, מחמת הזבח שמביאים עם קורבן, לדברי כולם, לשיטת כל התנאים, ירדו מעל גבי המזבח. לרבי יהושע משום שהם ראויים לאישים, לרבי שמעון משום שאין הם באים מחמת עצמם, ולרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא משום שאין הם מין עולה. ולדברי רבן גמליאל לחודי, לשיטת רבן גמליאל לבדו, לא ירדו לפי שהם ראויים למזבח. שואלת הגמרא פשיטא, דינים אלו פשוטים הם, שהרי יודעים אנו שלדברי רבי יהושע המזבח מקדש את הראוי לאישים, לדברי רבן גמליאל מקדש את הראוי למזבח, ולדברי רבי שמעון מקדש כל דבר הבא מחמת עצמו. ולשיטת התנאים הנזכרים בברייתא, אין המזבח מקדש מנחה, אז מדוע הוא צריך ריש לקיש להשמיענו זאת? משיבה הגמרא, דין מנחה הבא בפני עצמה איצטריך אלי, הוא צריך ריש לקיש להשמיענו, שרשאי אדם להביא מנחה כליל בפני עצמה אף כשאינו מביא משום זבח. וכדי רבה, כדברי רבה, דאמר רבה, מתנדב אדם מנחת נסחים בכל יום. יכול אדם להתנדב בכל יום מנחת נסחים שכולה כליל, גם אם לא הביא זבח, ואף שלא מצינו בתורה מנחה שכולה כליל להשם אל הזו הבא מחמת הזבח. ואילו שאר המנחות שבתורה קומץ מהם הכהן מלא קומצו ומקטיר על המזבח, ושיערי המנחה נאכלים לכהנים. מכל מקום, אם פירש אדם שרצונו להתנדב מנחה כזו בפני עצמה, רשאי. שבה הגמרא ושואלן, ונשמיענן כדי רבה, היה לו לריש לקיש להשמיענו במפורש את הדין שאמר רבה, שמתנדב אדם מנחת נסחים בכל יום, ומדוע הוא צריך לאומרו באופן כזה? מחמת הקושייה הזו מפרשת הגמרא את החידוש בדברי ריש לקיש באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, דין נסחים הבאים עם הזבח איצטריך אלי, הוא צריך ריש לקיש להשמיענו חידוש בנסחים הבאים עם הזבח לשיטת רבי שמעון. וכגון דקמקרב לו למחר וליום האחרה, ובאופן שהביא את זבחו היום ואת הנסחים למחרת או ביום אחר, כפי שנתבאר שיכול אדם להביא את קורבנו היום ואת הנסחים למחרת. סל כדאי תחה מן הסבורים היינו לומר, הועיל ואמר מר מאחר, ונתבאר לאל בדף ח' עמוד א', ממה שנכתב בתורה אצל קורבנות חג הסוכות כמה פעמים, מנחתם ונזקיהם, אז אנחנו דורשים שמנחתם ונזקיהם בלילה, מנחתם ונזקיהם למחר. דהיינו, אדם שיקריב קורבן ביום רשאי להביא את נסחי הקורבן בלילה, או אף ביום המחרת, וכן עד 10 ימים וכן לעולם. והיינו באופן שלא נזדמנו לנסחים מקודם לכן. ממילא היה מקום לומר שנסחים אלו שלא באו עם הזבח אלא באו ביום אחר, כנסחים הבאים בפני עצמם דמו, דינם כאדם המתנדב נסחים בפני עצמם בלא זבח, ומודי רבי שמעון ויודע רבי שמעון שאם נפסלו ועלו על המזבח לא ירדו. ומה ששנינו במשנתנו שרבי שמעון אומר הנסחים ירדו, היינו באופן שקיצם בכלי שרת בשעת הקרבת הזבח, שאז אסור להשותה מאחר שנפסלים בלינה, וממילא פשוט הדבר שאין לדונם כנסחים הבאים בפני עצמם אלא כבאים מחמת הזבח. כמה שמלן משמיע לנו ריש לקיש שאין הדבר כן, אלא כל נסחים הבאים מחמת הזבח לדעת רבי שמעון אין המזבח מקדשם, ואפילו אם הביאם לאחר כמה ימים מזמן הבאת הזבח, אין המזבח מקדשם. אומר הקרן אורה שאין כוונת הגמרא לומר שהחידוש הוא דווקא בעניין נסחים הבאים עם הזבח. אלא אף לגבי מנחה הבאה עם הזבח, שגם באופן שמביאה לאחר כמה ימים אינה נידונת כמנחה הבאה מחמת עצמה, אלא כבאה מחמת הזבח. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף דף, דף פי דלת. המשנה הזו מפרטת איזו פסולים המזבח מקדש ואיזה פסולים אין המזבח מקדש. אומרת המשנה, אילו הם הפסולים שאם עלו על המזבח לא ירדו. אלן, קורבן שלן בלילה מחוץ למזבח, בין דם ובין אימורים, והיוצא שיצא מחוץ לעזרה, הכוונה שיצא הבשר, אבל לגבי אם יצא הדם, נחלקו רב יהודה ורבי שמעון במשנתנו, לדעת רב יהודה אם עלו ירדו, והתמה שנטמע הקורבן, ואפילו אם היה קורבן יחיד שאין הציץ מרצה על תומתו, אם עלה לא ירד, וכן קורבן שנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, כלומר נשחט על מנת לזרוק דמו, להקטיר אימוריו או לאכול בשרו חוץ לזמנו חוץ למקומו, וכן באופן שקיבלו את הדם אנשים הפסולים לעבודה וזרקו את דמו על המזבח, בכל האופנים הללו המזבח מקדש, ואם עלו לא ירדו. עכשיו מפרטת המשנה כמה פסולים שנחלקו בהם תנאים עם המזבח מקדשם. רבי יהודה אומר, קורבן שנשחט בלילה, אפילו אם אחר כך נזרק הדם, שאם לא כן היינו נשפך הדם, וכן בהמה שנשפך דמה על הקרקע, אפילו אם נתקבל קודם בכלי שרת ולאחר מכן נשפך, וכן הבהמה שיצא דמה מחוץ לכלאים, מחוץ לעזרה, ולאחר מכן שב והכניסו וזרקו על המזבח באיסור, מכל מקום אם עלו האימורים על המזבח ירדו, וכמו כן לגבי אדם עצמו, אם העלה הוא על המזבח ועדיין לא זרקו, ירד ולא יזרקנו. בכל האופנים הללו הדין הוא שאפילו אם עלתה על המזבח, תרד. ולא חולק רבי יהודה אלא בשלושה אופנים אילו, ומודה בשאר הדינים הנזכרים במשנה. וטעמו יבואר לכמן בדף פי דלת עמוד ב'. רבי שמעון אומר, גם באופנים אילו אם עלתה על המזבח לא תירד, לפי שרבי שמעון אומר שכל קורבן שפסולו בקודש, שנפסל במקום המקודש, דהיינו לאחר שנכנס לעזרה, הקודש מקבלו, המזבח מקדשו. וכל קורבן שלא היה פסולו בקודש, אלא נפסל קודם שנכנס לעזרה, אין הקודש מקבלו, אין המזבח מקדשו. מפרט את המשנה באילו פסולים מודים הכל שאין המזבח מקדשם, ואילו הם הבהמות הפסולות שלא היה פסולן בקודש, דהיינו שנפסלו קודם שבאו לעזרה, ולפיכך לדעת הכל אין המזבח מקדשם. הרובע, שור שרבה אישה, והנרבע, בהמה שנרבעה לאיש, וזה באופן שהיה זה על פי עד אחד, שהבהמה מותרת לאדיוט ואסורה לגבוה, והמוקצה שיחדו עבור קורבן לעבודה זרה, והנעבד שהשתחווה לו אדם, והאתנן שניתן לזונה בתורת תשלום, והמחיר שהחליפו אותו עבור כלב, והכיליים שנולד משני מינים שונים של הבהמות, כגון תאי שבא על הרחל, והטריפה שיש בו אחד משמונה עשרה טריפות, והיוצא דופן שלא נולד דרך הרחם אלא קרעו והוציאו דרך הדופן, ובעלי מומין, כל אלו אין פסולן בקודש, ולפיכך הכל מודים בהם שאף אם עלו ירדו. וכותבים התוספות לכמן בדף דף עמוד ב' דיבור המתחיל ומוציא, שכל אלו שנמנו כאן במשנה שאם עלו ירדו, מדובר באופן שהוקדשו תחילה ואחר כך נפסלו, שאם נפסלו תחילה ואחר כך הוקדשו, אין בכך חידוש שירדו מעל המזבח. אומרת המשנה, רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים שאם עלו על המזבח לא ירדו. ולכמן בדף פה עמוד ב' מבואר בגמרא שלא הכשיר רבי עקיבא אלא בדוקין שבעין, קרום דקה מכסה את העין שהוא כשר בעופות לכתחילה, ולכן סובר רבי עקיבא שאף בבהמה אם עלתה לא תירד. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, דוחה היה אבא, אבי היה נוהג לדחות ולהוריד את בעלי המומין מעל גבי המזבח. ולכמן בדף פה עמוד ב' מביאה הגמרא שני פירושים בדברי רבי חנינא סגן הכהנים. האחד שהוא סובר קטנה קמא, שיש לפסול בעלי מומים לחלוטין, אלא שבא להוסיף ולחזק את דבריו שכך אביו היה נוהג למעשה. והשני, שיש מעט חילוק בין שיטת אביו לשיטת תנא קמא, שאביו אכן היה מוריד את בעלי המומים מן המזבח, אבל לא היה עושה זאת בפרסיה דרך ביזיון אלא כלאחר יד. אומרת המשנה, כשם שהדין הוא שאם עלו אילו הפסולים שנמנו בתחילת המשנה על גבי המזבח לא ירדו, כך אם ירדו ממנו לאחר שעלו עליו לא יעלו שנית. וכולן כל הפסולים שעלו כשהם חיים לראש המזבח ירדו ממנו, לפי שאין המזבח מקדש בהמה כאשר היא חיה. מסיימת המשנה ואומרת, עולה כשאירה שעלתה כשהיא חיה לראש המזבח תירד ולא ישחטנה שם. מן התורה מותר לשחוט בהמה לכתחילה בראש המזבח, וגזרו חכמים שלא לעשות כן שמא תרביץ גללים ויש בזה ביזיון למזבח. אבל אם עבר הוא שחטא בראש המזבח, יפשיט את תורה וינתחה לנתחים במקומה על גבי המזבח. וחידוש המשנה שיש הפשט וניתוח בראש המזבח. לא היה משנה שלנו, בדף דף, עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת את המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. תניא אומרת הגמרא, נאמר בברייתא רבי יהודה אומר, נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', זאת תורת העולה, היא העולה. הרי אלו שלושה מיעוטים, שכן שלוש תיבות אלו לשון מיעוטן. המילה זאת, המילה הוא, למעט הן באות, והמיעוט שבמילה העולה היא האות אי שבתחילת המילה, שאף היא באה למעט. שמשמע העולה מיוחדת, היינו כשרה ולא פסולה. יש ללמוד מכך פרט לבהמה שנשחטה בלילה ושנשפך דמה על גבי קרקע ושיצא דמה חוץ לקלעים, שבשלושת האופנים הללו אף אם עלתה הבהמה על גבי המזבח תירד, שאין ומקדשה. טעם הדבר שיש למעט דווקא שלושה אלו לפי שנפסלו קודם זריקת הדם. ולכמן מפורש בגמרא מדוע אינו ממעט פסולים נוספים שנפסלו קודם זריקה כמו הנשחט במחשבת חוץ לזמנו. רבי שמעון אומר נאמר בכתוב עולה ולפיכך אין לי, אין אני יודע שהמזבח מקדש אלא עולה כשרה, מניין שיש לרבות אף פסולים, כגון בהמה שנשחטה בלילה ושנשפך דמה ושיצא דמה חוץ לקלעים, ואלן שעבר עליו לילה מחוץ למזבח והיוצא מחוץ לעזרה, והתמה ושנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו ושקיבלו אנשים פסולים לעבודה את דמו וזרקו את דמו על גבי המזבח, וכן הניתנים למטה, קורבנות שצריך ליתן את דמם למטה מחוט הסקרה. חוט הסקרה הוא קו בצבע אדום בעובי טפח שהיה באמצע גובהו של המזבח והיה מפריד בנתינת דמים של חטאת בהמה ועולת העוף שמתן דמם למעלה מן החוט לשאר קורבנות שמתן דמם למטה הימנו. אז הניתנים למטה שנתנם למעלה מן החוט, וכן אלו שצריך ליתן את דמם למעלה מחוט הסקרה שנתנן למטה, והניתנים בחוץ ואלו שצריך ליתן את דמם על המזבח החיצון, כגון חטאת חיצונה, אשם, עולה וכדומה, שנתנן בפנים, שנתן את דמם על המזבח הפנימי, או אלו שהיה צריך ליתן את דמם בפנים, כגון פר יעלם דבר של ציבור ופר כהן משיח שנתנן, נתן את דמם בחוץ, וכן קורבן פסח וקורבן חטאת ששחטן שלא לשמן, כפי ששנינו במשנה שפתחה את המסכת, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים חוץ מפסח וחטאת שהם פסולים, מניין לרבות כל אלו שאם עלו על המזבח לא ירדו, תלמוד לומר תורת העולה, ובמילים הללו ריבה הכתוב תורה אחת לכל העולין על המזבח, בין כשרים בין פסולים, שאם עלו שוב לא ירדו. שכן מן הפסוק זאת תורת העולה היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר למעידים, שפסולים שעלו על המזבח לא ירדו, וכך מתפרש הפסוק זאת תורת העולה שהיא על מוגדל, דהיינו פסולים שעלו כבר על המזבח כל הלילה עד הבוקר יישארו על המזבח עד הבוקר ולא ירדו. יכול שאני מרבה שמה תאמר שיש לרבות גם את הרובע והנרבה והמוקצה והנעבד ואתנן ומחיר וכיליים וטריפה ויוצא דופן, שאף אילו אם עלו על המזבח לא ירדו. תלמוד לומר זאת, המילה הזו באה למעט את כל אילו שאף אם עלו ירדו. מבואר מדברי הברייתא שרבי שמעון אינו סובר שיש לדרוש שלושה מיעוטים כשיטת רבי יהודה, אלא רק אחד מהם זאת, וצריך לומר שיש לו איזו דרשה אחרת על שני המיעוטים הנוספים שנאמרו בפסוק, היא והעולה. מבארת הגמרא, ומה ראית, מדוע סובר אתה שיש לרבות את אילו לן ויוצא ותמה ושאר המנויים ממהם, ולהוציא את אילו, את הרובע והנרבה והמנויים ממהם? אחר שמצינו שריבה הכתוב ומיעט, שיש גם ריבוי וגם מיעוט, מניין לך לרבות את אילו דווקא ואת אילו למעט? איך אתה יודע איזה לרבות ואיזה למעט? מבארת הגמרא, בדף פי דלת עמוד ב', מרבה אני את אילו שהיה פסולן בקודש, שנפסלו לאחר שבאו לעזרה, שאם עלו לא ירדו, ומוציא אני את אילו שלא היה פסולן בקודש, שנפסלו קודם ביתם לעזרה, שאף אם עלו, ירדו. כלומר, מאחר וריבה כתוב סתם ומיעט סתם, יש לנו לתפוס בזה כלל שווה, לרבות את אילו שהיה פסולן בקודש, ולמעט את אילו שלא היה פסולן בקודש. כך אומר הריטב"א. עכשיו מפרשת הגמרא את שיטת רבי יהודה, ורבי יהודה מייטי למאחה. הוא לומד את דינם של שאר הפסולים שאם עלו לא ירדו מברית הזו, מפני מה אמרו חכמים לן בדם כשר, שדם ששעה בלילה מחוץ למזבח כשר לעניין זה שאם עלה למזבח לא ירד, שהרי לן כשר בא אימורין, כלומר לפי שמצינו בדבר אחר, הכשר בעניין הזה, שהרי אף אימורים ששעו בלילה מחוץ למזבח כשרים הם לעניין כך שהמזבח מקדשם. וצריך לדעת שבפסולינה, יש חילוק בין דינו של דם לדין האימורים, שהדם נפסל בשקיעת החמה כמו ששנינו לאל בדף נ"ו עמוד א', ואילו האימורים אינם נפסלים אלא בעלות השחר, ואם לא הקטירם ביום, הקטירם במשך הלילה. וכוונת הברייתא היא שיש ללמוד שהמזבח מקדש בדיעבד דם ששעה אחר שקיעת החמה. ממה שמצינו שהמזבח מקדש בדיעבד האימורים ששעו עד לאחר עלות השחר. ומניין שאכן לן באימורים כשר, האימורים שלנו בלילה מחוץ למזבח מניין שימלו לא ירדו, שהרי מצינו שלן כשר בבשר. יש בשר קודשים הכשר לאחר לינת לילה, כגון בשר שלמים הנאכל לשני ימים ולילה. ומאחר ומצינו הכשר ללינה במקום אחר, להכשיר אף האימורים שלנו לעניין כך שימלו על המזבח, לא ירדו. אמורי קורבן שנפסלו בפסול יוצא יש להכשיר בדיעבד לעניין זה שימלו לא ירדו, לפי שמצינו הכשר לפסול יוצא במקום אחר, שהיוצא כשר בבמה. קורבן הקרב על גבי במה אין בו פסול יוצא מחוץ לכלאים, שהרי אין שם מחיצות כלל. ודיני במה מפורשים במשנה לקמן בדף קוף י' ב' עמוד ב', ומבואר שם, שעד הקמת המשכן היה רשאי כל אדם להקריב קורבן בבמה, ולאחר הקמת המשכן נאסרו הבמות ולא הותר להקריב, אלא במשכן ובבמה גדולה. כשבאו לארץ ישראל, היו פעמים שהותרו הבמות, כשהיה המשכן בגלגל בנו ובגבעון, שלא היה אהרון בתוך המשכן, והיו פעמים שנאסרו הבמות, בזמן משכן שילו, שהיה בו אהרון, ולאחר בניין בית המקדש נאסרו הבמות לעולם, ושוב אין להם היתר. תמה, אימורי הקורבנות שנטמעו יש להכשירם לעניין שימלו לא ירדו, הועיל ואותר לעבודת ציבור. הציבור רשאים להקריב את קורבנותיהם בתומה, כמבואר במסכת פסחים דף עין זין עמוד א', ונחלקו שם התנאים האם תומה הותרה בציבור. דהיינו שמותר לכתחילה להקריב קורבנות בתומה, או שתומה דחויה בציבור, דהיינו שרק בקושי הותר להקריב בתומה. ויש להשתדל ככל האפשר להקריב בתארה. ומאחר ומצינו לפסול זה היתר בציבור, יש להתירו אף ביחיד לעניין זה שהמזבח מקדשו. ואומנם אין להכשיר פסול תמה בדיעבד, אלא אם נטמע במת או בשרץ. אבל זה ובעל קרב ומצורע שהתומה יוצאת מגופה, מראים כמו זרים ואינם קשרים בקורבנות ציבור. ולכך, אם עבדו עבודה, אפילו אם עלה הקורבן על גבי המזבח, ירד. קורבן שנשחט במחשבת חוץ לזמנו יש להכשיר בדיעבד, אם עלה על גבי המזבח, הועיל ומרצה לפיגולו. מאחר והועיל השחיטה זו להכשיר את זריקת הדם שמרצת לעניין זה שהקורבן נעשה פיגול, והאוכלו חייב קרת, שאילו לא היה הקורבן נעשה בקשרות, לא היה חל עליו דין פיגול. ומכיוון שדינו כקורבן שנעשה בהכשר, אם עלה על המזבח, לא ירד. כלומר, נתבהר בדברי המשנה לאל בדף חפתת עמוד ב' שאין קורבן נעשה פיגול במחשבת חוץ לזמנו, עד שיקרב המתיר כמצוותו, דהיינו שיעשו בו כל עבודותיו בהכשר, ולא יהיה בו פסול אחר, אלא זה לבדו שחשב בו מחשבת חוץ לזמנו. באופן כזה חל עליו שם פיגול לאחר סיום עבודותיו, והאוכלו חייב קרת. אבל אם היה בו פסול נוסף באחת מעבודותיו, אינו נעשה פיגול אלא פסול סתם. והאוכלו אינו חייב קרת, נמצא שבהמה ששחטה במחשבת חוץ לזמנה ולאחר מכן זרק את דמה, הרי זריקה זו נידונת כזריקה כשרה לעניין כך, שהקורבן נידון כנעשה בהכשר וחל עליו שם פיגול. ומאחר ודנים לנו את עבודותיו כנעשו בקשרות, הרי זה כמו שאר פסולים שמצינו להם הכשר במקום אחר, ולפיכך אם עלה למזבח, לא ירד. אומרת הגמרא, קורבן שנשחט במחשבת חוץ למקומו יש להכשירו בדיעבד אם עלה על גבי המזבח, הועיל ויתקש לחוץ לזמנו. מאחר ואוקש והושווה לנשחט במחשבת חוץ לזמנו, כמבואר בדברי הגמרא לאל בדף י' עמוד א', שהוקשו זה לזה. ורשי ביאר שהם הוקשו בפסוק, ואם החול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, פיגול יהיה. דרשו חכמים ביום השלישי זו מחשבת חוץ לזמנו, פיגול יהיה לרבות חוץ למקומו. נמצא שהוקשו זה לזה, חוץ למקומו לחוץ לזמנו. ולפיכך יש להשוות את דינם לעניין זה שהמזבח מקדשם. קורבן שקיבלו אנשים הפסולים לעבודה את הדם וזרקו את דמו על המזבח, סובר רבי יהודה שאין המזבח קולטו, אלא רק בהנח פסולין דחזו לעבודת ציבור. רק באילו הפסולים הראויים לעבודת ציבור, כגון באופן שקיבלו טמאים את הדם וזרקו, בזה סובר רבי יהודה שאם עלה על המזבח לא ירד, לפי שמצינו לו הכשר במקום אחר, שהציבור רשאים הם להקריב קורבנות בתומה, ולפיכך גם ביחיד המזבח מקדשו. אבל אם קיבלו וזרקו את הדם אנשים הפסולים לעבודה בכל מקום, כגון זרים שאינם כהנים, באופן כזה אין המזבח מקדש, ואף אם עלה, ירד. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, יוצא, מדוע אין המזבח מקדש קורבן שיקריבו זרים, הרי מצינו להם היתר בבמה שהזר כשר להקריב בה לכתחילה? תרצים התוספות שאין לומדים את דינו של דם החמור ממקום אחר שהכשרו בכך, אלא רק מפסולים שאין הכשרם בכך, ולפיכך אי אפשר ללמוד מבמה שכך הכשרה לכתחילה. מקשה עכשיו הגמרא על דברי הברייתא. וכי דנין דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו, האם ניתן ללמוד להכשיר דבר הנעשה שלא כדינו, ממה שמצינו כן בדבר שנעשה כדינו? כלומר, כיצד לומדים שהמזבח מקדש אימורים שלנו בלילה, ממה שמצינו בבשר שלמים שאינו נאסר בלינת לילה, והרי בשר שלמים הכשרו בכך שדינו לכתחילה לאוכלו שני ימים ולילה אחד. אם כן, פשוט הדבר שאין הוא נפסל בכך. אבל לאימורים אין הכשרם בכך שיש להקטירם באותו היום בו נשחטה הבהמה, או בלילה שלאחריו, ואם שעו הדלות השחר מחוץ למזבח, נפסלו. ולפיכך, אין לנו ללמוד את דינם מבשר שלמים. וכמו כן, אומר רשי, אין ללמוד להכשיר יוצא בבית המקדש ממה שמצינו לו הכשר בבמה, שרי בבמה אין כלל מחיצות, וכך הוא הכשרה לכתחילה. ואי אפשר ללמוד משם לבית המקדש שיש בו מחיצות. מתרץ את הגמרא, תנה, תנה של הברייתא, אז זאת תורת העולה, ריבה סמיך לי. עיקר סמיכות דעתו היא על הדרשה, זאת תורת העולה. ריבתה תורה אחת לכל העולין, שאם עלו לא ירדו. אלא שמאחר ודורשים מן המילים זאת, היא והעולה, שישנם שלושה פסולים שאין המזבח מקדשם, לפיכך הוא צריך לפרש איזה לרבות ואיזה למעט, ועל כן הקטטנה את הכלל הזה בתורת הסמכתה, שכל שמצינו לו הכשר במקום אחר, המזבח מקדשו. וכל פסול שאין לו הכשר בשום מקום, אין המזבח מקדשו. כלומר, אכן מצד הסברה שמצינו לו הכשר במקום אחר, אי אפשר ללמוד דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו לעניין כך, שהמזבח מקדשו. אלא מאחר וריפתה התורה ממה שנאמר תורת העולה שפסולים שעלו לו ירדו, ומייתה כמה פסולים ממה שנאמר זאת היא והעולה שאם עלו ירדו, מעתה אין אנו צריכים אלא לידע אילו פסולים כוונת התורה לרבות, ואילו למעט, ולעניין זה ניתן ללמוד אף שלא בהכשרו מבהכשרו. שרק פסול שמצינו לו הכשר במקום אחר, יש לנו לומר שאותו כיוונה התורה להכשיר, אם עלה על גבי המזבח. ויהיה הגמרת דין בעניין מעלה איברים בחוץ. הרמב״ם, בהלכות מעשה הקורבנות פרק חי כותב, בעניין השוחט ומעלה בחוץ, כל הקורבנות כולן בין קורבנות בהמה ועוף בין קורבנות מנחות, מצוות עשה להקריבן בבית הבחירה. המקריב קורבן חוץ לעזרה ביטל מצוות עשה ועברה לא תעשה, והיא מקריב במזיד חייב קראת, בשוגג מביא חטאת קבועה. וכן השוחט קודשים חוץ לעזרה אף על פי שלא העלה אותם, אם היה מזיד חייב קראת, אם נשחט בשוגג, מביא חטאת קבועה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אדם השוחט בהמה של קודשים בלילה בפנים בתוך בית המקדש, והעלה את עברי הבהמה בחוץ מחוץ למקדש, חייב קראת או קורבן חטאת, משום מעלה איברים בחוץ. ואף לשיטת רבי יהודה הסובר שבהמה שנשחטה בלילה נפסלה לגמרי, ואין המזבח מקדשה כלל. אין צריך לומר באילו שדינם הוא, שאם עלו לא ירדו, שוודאי חייב על העלאתם בחוץ, מאחר וראויים הם להקרבה בפנים. וכמבואר לכמן ולפקופת עמוד א', שכל פסול שמתקבל בפנים, אם עלה לא ירד אפילו אם נשחטה בלילה. לשיטת רבי יהודה הסובר, שאם עלתה תרד מכל מקום אם העלה אותה בחוץ, חייב. וטעם הדבר הוא, אומר את הגמרא, שלא תהא פחותה משוחט בהמה בחוץ מחוץ למקדש ומעלה את איבריה בחוץ להקטירם. כלומר, כשם שהשוחט בהמה בחוץ ומעלה שם את איבריה להקטירם, חייב בין על השחיטה ובין על העלה, שהן שני גופי עבירה ועל שני מזירה התורה, אף שבהמה שנשחטה בחוץ אינה מזבח מקדשה, כך אם שחט בהמה בלילה בפנים ולאחר מכן הוציאה לחוץ ואלה שם את איבריה להקטירם, חייב משום מעלה איברים בחוץ, אף שהבהמה אינה ראויה להתקדש ולהיקרב על גבי המזבח. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן מברייתא, מיטיב הקשה על כך רב חייא בר אבין, שנינו בברייתא, השוחט עוף בפנים בעזרה ומעלה את איבריו להקטירם בחוץ מחוץ לעזרה, פטור על העלאה הזו. מאחר ועוף זה אינו ראוי להקרבה בפנים, שאין עוף כשר לקורבן, אלא על ידי מליקה. שואל רשי, מה בכך שעוף זה נפסל בשחיטה ושוב אינו ראוי להקרבה? הרי אף אם נמלק בפנים כהלכתו, מכל מקום בשעה שמוציאו מחוץ למקדש נפסל, ואף על פי כן חייבים על העלאתו. כמו כן השוחט ומעלה בחוץ חייב על השחיטה ועל העלאה, אף שנפסלה בהמה בשחיטה זו ואינה ראויה להקרבה, ואם כן גם עוף ששחטו בפנים יהיה חייב על העלאתו. תרץ רשי, של עניין שוחט בחוץ וכן בהמה שנשחטה כהלכתה והוציאה לחוץ, יש ריבוי מיוחד לחייב על העלאתם. אבל בכל שאר האופנים אין חייבים על העלאה בחוץ, אלא אם כן ראויה הייתה בהמה להיות קריבה בפנים. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם שחט עוף בחוץ ומעלה את איבריו להקטרה בחוץ, חייב בין על השחיטה ובין על העלאה. השוחט עוף קודשים בחוץ חייב משום שחוטי חוץ, כמבואר לכמן בדף קוף זין עמוד א', שיש לרבותו מדברי הכתוב, או אשר ישחט, ומאחר וחייב על השחיטה בחוץ חייב גם על העלאה. כמבואר בדברי הגמרא שם, שבכל מקום שחייבים על השחיטה בחוץ חייבים גם על העלאה. ולדברי רבי יוחנן יש להקשות, מדוע פטרה הברייתא את השוחט עוף בפנים והעלה הוא בחוץ? נאמר, יש לומר בזה לא תהא פחותה משוחט ומעלה בחוץ, דהיינו, כשם שהשוחט עוף בחוץ ומעלה הוא שם, חייב גם על העלאה, אף שאין העוף ראוי להקרבה בפנים. כמו כן, יש לחייב את השוחט עוף בפנים ומעלה הוא בחוץ, אף שאינו ראוי למזבח. אלא מוכח מהברייתא, שאין אומרים את הסברה הזו. קושייה על דברי רבי יוחנן. מסיקה הגמרא תיופתא, אכן נפרחו דברי רב יוחנן. ביבית אימא אומרת הגמרא, אם תרצה תוכל כן ליישב את דברי רב יוחנן כך, שחיטת העוף בפנים, מקטל קטלי. אינה שחיטה אלא זו הריגה, מאחר ואין שחיטה נוהגת בעוף בתוך העזרה כלל, לא בחולין ולא בקודשים. לפיכך השוחט עוף קודשים בפנים ומעלהו בחוץ, פטורה להעלאתו. אבל שחיטת לילה כשרה היא בחולין, ועל כן אף לעניין קודשים, אין לדון אותה כהריגה אלא כשחיטה פסולה. ולפיכך אם העלה את איבריה בחוץ, חייב משום מעלה קודשים בחוץ. הביאה הגמרא דין בעניין העלאת הימורים קודם זריקה. אמר אולי הימורי קודשים קלים שהעלן על המזבח לפני זריקת דמן, לא ירדו מן המזבח אף שעדיין לא נתבררו הימורים לגבוה שהרי קודם זריקת הדם, אין בהם מעילה. כך הדין לגבי קודשים קלים שעד שלא נזרק דמם, אין מעילה בהימוריהם. בתורת כהנים לומדים זאת מהפסוק נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם, שרק קודשי קודשים המיוחדים לשם, יש בהם מעילה ולא קודשים קלים. אבל אחר זריקת הדמים יש מעילה גם בהימורי קודשים קלים. ולומדים זאת מהפסוק הולכי לב להשם לרבות הימורים קודשים קלים לאחר זריקת דמים שיש בהם מעילה. אם כן אומר אולי הימורים של קודשים קלים שאלן על המזבח לפני זריקת דמן, לא ירדו מן המזבח, לפי שנעשו לחמו של מזבח, כלומר קיצ'ם המזבח, להקטירם עליו. מביאה הגמרא ראיה לדברי אולה מהברייתא. אמר רבי זירא פננא מתנינא, גם אנחנו שנינו כך בברייתא להיל, בדף פ"ד עמוד א', רבי שמעון אומר, עולה, אין לי אלא עולה כשירה, מניין לרבות שנשחטה בלילה ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לכלאים. תלמוד לומר תורת העולה, ריבה תורה אחת לכל העולין שאם עלו לא ירדו. הרי מבואר, שגם באופן שנשפך אדם קודם העלאת האימורים, מכל מקום אם העלה אותם על גבי המזבח נתקדשו, ושוב, לא ירדו. וסוברת כעת הגמרא שהברייתא עוסקת בין בקודשי קודשים ובין בקודשים קלים. ומעתה יש לדון בקל וחומר, ומה התמומה שם בנשפך אדם? די אם בא לזרוק את אדם על גבי המזבח, אין לו מה לזרוק שרי נשפך אדם מכל מקום אמרת, שאם עלו האימורים על המזבח לא ירדו, אך כאן לגבי אימורים שעלו קודם הזריקה, די אם בא לזרוק את אדם לאחר העלאת האימורים, זורק שהרי אדם קיים ועומד לזריקה לו כל שכן שהמזבח מקדש את האימורים? דוחה הגמרא ואומרת שאין להוכיח כאולה מדברי הברייתא, משום דתרגמה יש לפרש ולהעמיד את הדין המבואר בברייתא, קודשי קודשים. דווקא לגבי אמורים של קודשי קודשים שחל עליהם קדושת הגוף, אף קודם זריקת הדם. ולכן אם עלו על המזבח לא ירדו. אבל אמורים של קודשים קלים שלא חל עליהם קדושת הגוף עד שיזרק הדם, ייתכן שמודה רבי שמעון שאם נשפך הדם, אין המזבח מקדשם. מביאה הגמרא הוכחה נוספת מן הברייתא לאולה. שנינו בברייתא שהפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן והעלה את אמוריהם על המזבח, נתקדשו ולא ירדו. סברה הגמרא שכוונת הברייתא להכשיר גם באופן שנשפך הדם של קורבן הפסח. לפי שסברה הגמרא שהסיפה עוסקת גם בכל ענייני הפסול שנמנו ברישא, וכוונתה להכשיר פסח וחטאת בין אם נשחטו שלא לשמן, ובין באופן שנשפך דמם עולן או יצא וכל שאר הפסולים שנמנו שם. ועל כך היא אומרת, והרי פסח דקודשים קלימו, ואין חלה על הימוריו קדושת הגוף, ומכל מקום אם נשפך אדם והעלה את ההימורים למזבח נתקדשו. אם כן יש להוכיח מכאן כדברי אולה, שההימורים של קודשים קלים שהעלם קודם זריקת אדם נתקדשו. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת תרגמה יש לפרש ולהעמיד את הדין המבואר בברייתא, שהפסח שנפסל ועלה למזבח לא ירד, מדובר בשלו לשמן, רק לגבי הפסול ששחטו שלו לשמו, ובזה נאמר הדין שהמזבח מקדש את ההימורים. אבל אם נשפך אדם קודם העלאת האימורים, ייתכן ששוב אין המזבח מקדשם, ואף אם עלו, ירדו. מביאה הגמרא ראיה לדברי אולה מן המשנה. תנן שנינו במשנתנו, לאל בדף פ"ד עמוד א', וכולן כל הבהמות שעלו חיין לגבי המזבח ירדו, לפי שאין המזבח מקדש בהמות חיות. מדייקת הגמרא, שטעם הדבר שאין המזבח מקדשן זה משום שעלו כשאין חיין. השחוטין, אבל אם עלו שחוטין לא ירדו. אף אם עלו קודם זריקת אדם, מה אליו? האם אין הדברים אמורים? לא שנה בין בקודשי קודשים, לא שנה בין בקודשים קלים. ואם כן יש להוכיח מכך כדברי אולה, שהמזבח מקדש אפילו אמורים של קודשים קלים, קודם זריקת דמים. וסברה הגמרא עכשיו שהמשנה עוסקת בקשרים ולא בפסולים, שהרי כל הפסולים שנמנו ברישה בכלל אילו שאם עלו לא ירדו, אינם שייכים מחיים אלא לאחר שחיטה. ואם כן בהכרח כוונת המשנה באומרה וכולן, היא בין בקודשי קודשים ובין בקודשים קלים. וכמו כן בהכרח צריך לומר שהמשנה עוסקת קודם זריקת הדם, שאם כבר נזרק הדם, אין חידוש בכך שקורבנות כשרים שחוטים לא ירדו מעל גבי המזבח. נמצא שיש להוכיח מכאן כדברי אולה, שאף האימורים של קודשים קלים שעלו קודם זריקת דמים, לא ירדו. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין להוכיח כך, אלא כך יש לדייק מדברי המשנה. אם עלו על המזבח כשהם שחוטים, מהן ירדו, מהן לא ירדו. יש מהם שדינם לירד מעל המזבח, דהיינו קודשים קלים שלא חלה עליהם קדושת הגוף קודם זריקת הדם, ויש מהם שמאחר שעלו שוב לירדו, דיינו קודשי קודשים שחלה עליהם קדושה גם בלא זריקת הדם, ולפיכך המזבח מקדשם לעניין זה שאם עלו לא ירדו. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לפרש את דברי המשנה באופן כזה, והכולן קטני, והרי שנינו וכולן שעלו לחיים לראש המזבח ירדו, ואם כן יש לדייק מכך, שכולן אם עלו לאחר שחיטה לא ירדו, בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים. מתרצת הגמרא שאין הכרח לדייק כך, אלא ייתכן לומר, שאם עלו לאחר שחיטה יש מהם שירדו, ומכל מקום נקט התנא בלשון כולם, החיים על בהמות חיות, כדי ללמדך, שכל הבהמות שעלו מחיים על המזבח ירדו, לפי שאין המזבח מקדש מחיים. שווה הגמרא ומקשה, פשיטה, פשוט הדבר שבהמות חיות שעלו על המזבח ירדו, שהרי קשרות הן להקרבה וחוזרות ועולות על המזבח לאחר שחיטתן, מדוע הוצרכה המשנה להשמיענו זאת? מתרצת הגמרא לעולם החיים, אכן הקטתנה בלשון וכולן כדי להשמיענו שכל הבהמות החיות שעלו על המזבח ירדו, אלא שאינו עוסק בבהמות קשרות שבהם אין כל חידוש בכך, מאחר שחוזרות ועולות לאחר שחיטה, אלא התנה עוסק בבעלי מומין ובדוקין שבעין, שיש להם מום בקרום אדק שעל העין, ועליבא דרבי עקיבא, וכשיטת רבי עקיבא דאמר במשנתנו שבהמות שיש להם מום כזה, אם עלו על המזבח, לא ירדו. אבל אם למשל חסר להם עבר, לא. וכן כל מום מגונה לא הכשיר רבי עקיבא, אשר יש בזה משום, אקריבנו נא לפחתך. תקריב את זה לפחה שלך, למושל שלך, תראה אם הוא יקבל את זה. ולכן הוא צריך חתן על השמיענו שגם לשיטת רבי עקיבא, אין המזבח מקדשם אלא אם עלו לאחר שחיטה, אבל אם עלו מחיים, ירדו. לפי שאין המזבח מקדש בהמות חיות, אף שלא יהיה ניתן לשוב ולעלותם על המזבח לאחר שחיטה, שרי פסולים שעלו על המזבח וירדו, שוב אינם עולים. אם כן, מבואר מדברי הגמרא שניתן לפרש את דברי המשנה וכולן שעלו חיים לגבי המזבח ירדו בשני אופנים. האחד שהמשנה עוסקת בקורבנות כשרים, והחידוש הוא מהדיוק שרק אם עלו חיים ירדו, אבל שחוטים שעלו על המזבח קודם זריקת הדם לא ירדו, ואפילו בקודשים קלים, כדברי אולה. והאופן השני, שהמשנה עוסקת בבהמות שנפל בהם מום בדוקין שבעין, וכשיטת רבי עקיבא שאם עלו לא ירדו. והחידוש הוא, שאף על פי שהמזבח מקדשן לאחר שחיטה, אינו מקדשן מחיים. שווה הגמרא ומקשה, במה יוקמת? באיזה אופן העמדת את דברי המשנה וכולן שעלו חיים לראש המזבח ירדו? בפסולין, בקורבנות פסולים בעלי מומים. אם כך, אימא סייפה, כיצד תבאר את דברי הסייפה של המשנה? נאמר בה, וכן באמת עולה שעלתה חיה לראש המזבח, תירד, שחטא בראש המזבח, יפשיט את עורה וינתח את איבריה במקומה על המזבח. והחידוש הוא שיש הפשט וניתוח בראש המזבח. והיא פסולה, אם כדבריך שהמשנה עוסקת בבהמה בעלת מום שנפסלה להקרבה, בת הפשט וניתוח היא? האם נוהג בדין הפשט וניתוח? הרי וניתח אותה, אמר רחמנה, כך אמרה התורה, ודייקו חכמים מן המקרא הזה. בתורת כהנים אותה כשירה ולא פסולה, דהיינו שרק בהמה כשרה דינה בהפשט וניתוח, אבל בהמה פסולה, אף שעלתה על גבי המזבח וקיצה המזבח שלא תירד, נשרפת כולה ללא הפשט וניתוח, ואם כן כיצד ניתן להעמיד את המשנה בפסולין? כלומר, מאחר ונתבהר בתורת כהנים שבהמה שנפסלה נשרפת כולה, והן מפשיטים את תורה ומנתחים את איבריה, מעתה יש ללמוד שאף אם העלו על גבי המזבח שנתקדשה להקרבה ושוב לא תירד, לא נוהג בדין הפשט וניתוח. מתרצת הגמרא סייפה הטען לכשירה. הסייפה של המשנה עוסקת בבהמה כשרה חיה שעלתה על גבי המזבח שצריך להורידה ולשוחטה למטה, ולפיכך נוהג בדין הפשט וניתוח. מבררת הגמרא ומה היא כמשמלן, ואיזה חידוש בא הטענה להשמיענו בדין הזה? הרי פשוט הדבר שצריך להורידה, כיוון שלאחר שחיטה ניתן לשוב ולהעלותה על המזבח. מבררת הגמרא כוונת הטענה להשמיענו את החידוש, דיש הפשט וניתוח בראש המזבח. יש הפשט וניתוח לבהמה כשרה בראש המזבח, דהיינו שאם עבר ושחט בהמה כשרה בראש המזבח, אין צריך להורידה כדי להפשיט את תורה ולנתח את איבריה, אלא מותר לעשות זאת בראש המזבח. שווה הגמרא ומקשה, ולמאן דאמר, לדעת הסובר שאין הפשט וניתוח בבהמה כשרה בראש המזבח, אלא חייב להוריד את הבהמה ולהפשיטה ולנתחה למטה, כי מאחר ורשאי הוא לעלותה על גבי המזבח לאחר ההפשט והניתוח, אז זה לא דרך ארץ לעשות זאת בראש המזבח. מה יקל למימר? מה יש לומר? כלומר, כיצד ניתן לפרש את דברי המשנה המתירה להפשיט ולנתח בראש המזבח? התרצת הגמרא אחר במאי הסכינן, באיזה אופן עוסקת המשנה כאן? כגון שהייתה לו שעת הכושר ונפסלה. כלומר, לשיטה זו צריך להעמיד את הסיפה של המשנה בבהמה שעלתה על המזבח כשהיא קשירה, ולאחר שנשחטה ונזרק דמה נפסלה. ובאופן כזה מותר להפשיטה ולנתחה בראש המזבח, כיוון שאם יורידנה שוב לא יוכל להעלותה. ואף שבהמה שנפסלה להקרבה אינה בדין הפשט וניתוח, מכל מקום כאן יש להפשיטה, כיוון שהייתה ראויה שעה אחת להקטרה. וכשיטת רבי אלעזר ברבי שמעוני, דאמר לכמן דף עובד את עמוד א', כיוון שנזרק אדם בקשרות והורצה בשר שעה אחת, והיה הבשר ראוי להקטרה במשך שעה אחת, אפילו אם הראה בבהמה פסול לאחר מכן, למטה מן המזבח ודינה בשריפה, מכל מקום יפשיטן התחילה ועורה, ייתן לכהנים, ולפיכך אם נפסלה כשהיא בראש המזבח, שקיצה המזבח שלא תרד, יפשיט את עורה וינתח את איבריה בראש המזבח. בקשה הגמרא, האם כדבריך שלי שיטה זו יש להעמיד את המשנה בעולה שנפסלה? ואלא דקטני, דין זה ששנינו בתוספתא לגבי עולה שעלתה חיה לראש המזבח ושחטה שם, כיצד הוא עושה? מוריד את הקרביים למטה מן המזבח ומדיחן, שוטפה מן הפרש שבהן, ועל זה לכאורה יש לתמוע, למה לי? מדוע הוא עושה כן? הרי מאחר ובהמה פסולה היא, אם יוריד את הקרביים לא ירשאי לשוב ולעל אותם על גבי המזבח? מתרץ את הגמרא אלא איך היא נעביד, כיצד נעשה באופן הזה? נקריבינו בפרטיו? האם נקריב את הבהמה ביחד עם פרשה? הרי אין לעשות כן, שהרי אמר הכתוב בספר מלאכי, פרק א' פסוק ח', הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך? כלומר, אם תביא דורון גרוע לפני שר ומושל, האם ירצך או הישא פניך? אז מטעם זה אין להקריב לפני הקדוש ברוך הוא את הקרביים עם הפרש שבהם. ובהרת הגמרא, אכן ודאי אין להקריב את הבהמה עם פרשה, אלא אנן אחי כאמרינן, אנו כך נתכוונו להקשות, מדיחן למה לי? מה צורך יש להדיח את הקרביים לאחר הורדתם? הרי ממילא אסור לשוב אלא על אותם על המזבח לאחר ההדחה, מאחר והבהמה נפסלה. מתרץ את הגמרא, טעם הדבר שיש להדיח את הקרביים? משום דאם יתרמי כהן אחרינה, אם יזדמן כהן אחר ולא ידע שהקרביים הללו פסולים הם להקרבה, נסכינו, יעלם ויקריבם על גבי המזבח. שואלת הגמרא, ואנן ניקו ונעביד לאו לכהנים מילתא דעתו בלידי תקלה? וכי אנו נעמוד ונעשה להם לכהנים דבר שיבואו בו לידי תקלה? הרי הקרביים הללו פסולים הם, ואסור לעלותם על גבי המזבח לאחר שירדו ממנו. ומאחר ומדיחים אותם מן הפרש שבהם, סבור אותו כהן שקשרים הם ויקריבם. ואם כן, עדיף היה שלא להדיחן כלל, כדי שאותו כהן לא יבוא לידי תקלה. מתרץ את הגמרא, אפילו אחי עדיפה. אף על פי כן, עדיף להדיח את הקרביים כדי שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים כנבילה. שלא יהיו הקרביים מונחים שם עם פרשם כמו נבילה, שיש בכך משום ביזיון קודשים. מביאה הגמרא ספק בעניין אמורי קודשים קלים שהעלם על המזבח קודם זריקת דמים. אמר רבי חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, הסתפק רבי יוחנן אמורי קודשים קלים שהעלן על המזבח לפני זריקת דמן. האם ירדו מעל המזבח עד שיזרק הדם או לא ירדו? אמר לרבי עמי לרבי יוחנן, ותיבא אליך, היה לך להסתפק. האם עכשיו כשעלו קודם זריקת הדם, קיצם המזבח לעניין זה, שיש בהם דין מעילה או לא? אמר להשיב לו רבי יוחנן, מעילה לא כמיבא אלי. אין אני מסופק ומסתפק בדין מעילה משום, דזריקה ודקבלה ובמעילה. זריקת הדם היא הקובע דין מעילה באמורי קודשים קלים, ומאחר ועדיין לא נזרק הדם, פשוט הדבר שאין בהם מעילה, כי כמיבא אלי ירידה. עדיין אני מסתפק לגבי דין ירידה מעל המזבח, האם צריך להורידם ולזרוק את הדם תחילה או לא. ופשיט ופשט רבי יוחנן את הספק, שהאמורים לא ירדו מעל המזבח לפי שקיצם המזבח להקרבה ואין בהם מעילה. לפי שאינם מתבררים לחלק גבוה עד שיזרק הדם עליהם. מביאה הגמרא גרסה אחרת בספק של רבי יוחנן. רב נחמן בר יצחק מתני אחי היה שונה כך. אמר רבי חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, הסתפק רבי יוחנן, אימורי קודשים קלים שהעלן על המזבח לפני זריקת דמן. האם יש בהם מעילה או לא? אמר לרבי עמי לרבי יוחנן, ותיבא אלך ירידה, היה לך להסתפק אם יש לו רידה מעל המזבח. אמר להשיב לו רבי יוחנן, ירידה לא כמיבא אלי. לגבי דין ירידה, אין לי ספק בדבר, אלא הדין פשוט שלא ירדו. משום דנעשו לחמו של מזבח. נתקדשו להיקרב על המזבח. כי כמיבא אלי מעילה, אבל עדיין מסתפק אני לגבי דין מעילה, אם הועילה העלאה זו. גם לעניין שיחול בהם דין מעילה או לא. ופשיט האחי ופשט רבי יוחנן את ספיקו שהאימורים לא ירדו מעל המזבח ואין בהם מעילה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה להיל בדף דף עמוד א', אילו פסולים מודים הכל שאין המזבח מקדשם, ואילו הם הבהמות הפסולות שלא היה פסולן בקודש שנפסלו קודם שבאו לעזרה, ולפיכך לדעת הכל אין המזבח מקדשם, הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והכיליים והטריפה והיוצא דופן ובעלי מומין, כל אילו אין פסולן בקודש, ולפיכך הכל מודים בהם שאף אם עלו ירדו. רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין שאם עלו על המזבח לא ירדו. ואיר את הגמרא, באיזה אופן הכשיר רבי עקיבא בבעלי מומין? אמר רבי יוחנן, לא הכשיר רבי עקיבא בעלי מומין שעלו למזבח שלא ירדו אלא במום שבדוקין שבעין, בקרום הדק שעל העין. הועיל ומומים אילו קשרים באופות, אפילו לכתחילה. לפי שנאמר, תמים זכר בבקר בכסבים, דרשו חכמים לכמן בדף קופת זין עמוד א', תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות באופות, דהיינו שמותר להקריב אופות נקיבות, או בעלי מומים. אבל אוף שהוא מחוסר עבר או שיש בו כל מום מגונה, פסולו לקורבן משום שנאמר, הקריבי עונה לפחתך, ירצך, או עיסה פניך. אז הועיל ומומים אילו קשרים באופות, אפילו לכתחילה הקרום הדק שעל העין, לפיכך יש להכשירם בבהמות בדיעבד, לעניין כך, שאם עלו על המזבח לא ירדו, אבל מחוסר עבר הפסול גם באופות, אין המזבח מקדש בבהמה ואפילו אם עלו ירדו. והוא, ואומנם אף בבהמות שיש בהם מום בדוקן שבעין, אין המזבח מקדשם לדברי רבי עקיבא, אלא באופן שקדם הקדשן את מומן, שהקדיש את הבהמות למזבח תחילה ולאחר מכן נעשה בהם מום בדוקן שבעין. אבל אם בשעת הקדשן כבר היה בהם מום זה, לא חל עליהם מעולם שם קודשי מזבח, אלא קדושת דמים. ולפיכך אין המזבח מקדשן. ומודה רבי עקיבא בעולת נקיבה, באדם המקדיש בהמה נקיבה לקורבן עולה, שאפילו אם עלתה על המזבח תירד, אף שקשירה היא באופות. דקקדם מומה להקדשה דמיה, שהרי זה כמו שקדם המום להקדש, הנקיבה פסולה היא לעולה, ואין לך מום גדול מזה. לכן מודה רבי עקיבא שאי אפשר שיחול עליה שם עולה. מביאה הגמרא ספק בדין נרבע באופות. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, האם יש פסול נרבע באופות, או אין פסול נרבה באופות, דהיינו, אם רבה אדם אוף, האם נפסל האוף לקורבן כפי שמצינו לגבי בהמה, או לא? למרות ששנינו במסכת חולין דף רב ג' עמוד א' שיש לדרוש מן המילים מן התורים, למעט נרבה באופות, היינו כפי מסקנת הסוגיה כאן, שנרבה פוסל באופות, אבל לפי מה שסברה הגמרא מתחילה, שיתכן לומר שאין נרבה באופות פוסל, יש להעמיד את המילים הללו למעט מוקצה. כך תוספות בדיבור המתחיל, יש נרבה באופות. מה עם צדדי הספק אם יש נרבה באופות? אומרת הגמרא, מי אמרינן? האם יש לומר שמאחר ונאמר לגבי קורבן בהמה בספר ויקרא פרק א' פסוק ב' מן הבהמה, ודרשו חכמים מן התיבות הללו להוציא למעט את הרובע והנרבע, את הבהמה הרובעת ואת הבהמה הנרבעת ששתיהן פסולות לקורבן, שכן עם משמעות הכתוב מן הבהמה, ממקצת בהמות ולא כולם יעלו על המזבח, אז מכיוון שלומדים את שתיהן ממקרא אחד יש להשוות את דינם ולומר, כל אחד איתה ברובע, איתה בנרבע. בכל מקום שיש פסול רובע, יש פסול נרבע. כל אחד אליתה ברובע, אליתה בנרבע. מקום שאין פסול רובע שייך, אין פסול נרבע. ולפיכך יש להכשיר את האוף הנרבע לאיש, לפי שלא שייך עניין רובע באוף. או דילמה או שמה יש לאסור את האוף הנרבע, שהרי מכל מקום נעבדה בו עבירה. פושטת הגמרא את הספק מדברי רבי עקיבא במשנה. אמר רבא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק שנינו במשנתנו. רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים שאם עלו על המזבח לא ירדו, ונתבהר לעיל שהוא אינו מכשיר אלא במומים הכשרים לכתחילה באופות. ואם איתה ואם ישנו לדין הזה שנרבע כשר באוף לכתחילה, נכשיר נמי בנרבע, היה לרבי עקיבא להכשיר גם את הבהמה הנרבעת שעלתה על המזבח שלא תירד, הועיל ונרבע כשר באופות. ומאחר ולא מצינו שרבי עקיבא מכשיר בבהמה הנרבעת, בהכרח צריך לומר שאוף הנרבע פסולו לקורבן. מסיקה הגמרא שמע מן האכן יש להוכיח כך מדברי המשנה. מביאה הגמרא ראיה לפשיטות הזו מדברי הברייתא. אמר רב נחמן בר יצחק, הפננה מתענינה, גם אנחנו שנינו כך בברייתא, אוף הנרבע לאיש והמוקצה שהוקצה להקריבו לפני עבודת כוכבים, והנעבד שעשהו עבודה זרה ועבדו, ואתנן שניתן לזונה בשכרה, ומחיר שהוחלף בעבור כלב, וטומטום ואנדרויגנוס, טומטום היינו סתום שלא ניכר בו לא זכרות ולא נקבות, ואנדרויגנוס שיש לו גם זכרות וגם נקבות, כולן אם נמלקו במקדש מתמים בגדים בבית הבליה, אם היו בבית הבליעה של אדם, הרי הוא תמה ומתמה הבגדים שעליו, שמאחר ואופות אילו פסולים הם לקורבן, לא ניתנה להם הכשר למליקה, וממילא מליקתם הופכת אותם לנבילה. ומתמים בבית הבליעה כדין נבילת אוף טהור. כי מי שאוכל נבילת אוף טהור, מתמה בגדים שהוא לבוש בשעה שבולעה, ולא בגדים שלבש קודם לכן, ולא בגדים שלבש אחר שהיא במאב. ואין לה תומת מגע לגמרי, אלא תומת בליעה זו לבדה. ואת הכל לומדים בתורת כהנים, מנבילה וטריפה לא יוכל לתמה בה. ומדברי הברייתא למדנו שאוף הנרבע פסול לקורבן, מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח כך מדברי הברייתא. שנינו במשנה, רבי חנינא לסגן הכהנים אומר, דוחה היה אבא את בעלי מומים מעל המזבח. מבררת הגמרא את דברי רבי חנינא לסגן הכהנים ושואלת מהי כמה השמלן, מה בא להשמיענו רבי חנינא לסגן הכהנים בכך שאביו היה דוחה את בעלי המומים שעלו על המזבח? הרי גם תנא קמא סובר כך שאין המזבח מקדש בעלי מומים. מתרצת הגמרא איבאי תימא, אם תרצה תבאר את העניין באופן כזה שרבי חנינא לסגן הכהנים מעשה כמה שמלן, בא להשמיענו שהלכה כדברי תנא קמא, לפי שאף אביו נהג כך, הלכה למעשה. במסכת שבת בדף כ"א עמוד א' מביאה הגמרא מעשה שהראה שנהגו הלכה כן, משום מעשה רב. ורש"י מפרש שם, הועיל ומעיד שכך היו עושים בבית אביו, הלכה היא. ובית אמא, אם תרצה תבהר את העניין באופן אחר, מה היא דוחה כלאחר יד? כלומר, כוונת רב חנינא סגן הכהנים היא, שלא היה אביו מוריד את בעלי המומים בדרך ביזיון ובפרסיה מעל המזבח כדברי תנא קמא, אלא היה דוחה אותם בצינה וכלאחר יד. ועוד שנינו במשנה, כשם שאם עלה לא ירד, כך אם ירדו לא יעלו. מפרשת הגמרא באיזה אופן עוסקת המשנה. אמרו לה, לא שנו, לא שנו חכמים במשנה שאם ירדו הפסולים מן המזבח שוב לא יעלו, אלא רק באופן שעדיין לא משלה, לא שלטה בהם האור, האש. אבל אם כבר משלה בהם האור, שלטה בהם האש, אפילו אם ירדו מעל המזבח, ישובו ויעלו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים על מה נאמר דינו של אולה. רב מרי מתני הרישא. רב מרי היה שונה דינו של אולה על הרישא, דיינו על משנתנו שבה נתבהר שאף פסולים שהמזבח מקדשם לעניין כך שאם עלו לא ירדו, מכל מקום אם ירדו לא יעלו, ועל כך אמר אולה שאם שלטה בהם האש כשהיו על המזבח, ישובו ויעלו. ורב חנינא מסורא מתני הסיפא. רב חנינא מסורא היה שונה דינו של אולה על הסיפא, דיינו על המשנה לקמן. העצמות והגידין והקרניים והטלפיים, הציפורניים, בזמן שמחוברים הם בגוף הבהמה, יעלו עמה על המזבח. אבל אם פרשו מן הבהמה קודם שעלתה על המזבח, לא יעלו, ואף אם כבר עלו על המזבח, ירדו. על כך אמר אולה, לא שאנו לא אמרו חכמים את הדין הזה שהעצמות שפרשו, אף אם עלו על המזבח, ירדו, אלא באופן שעדיין לא משלה בהם האור, לא שלטה בהם האש כשהיו על המזבח. אבל אם כבר משלה בהם האור, לא ירדו מעל המזבח, ואפילו אם ירדו, ישובו ויעלו. מבארת הגמרא את החילוק שיש בין שתי השיטות. מאן דמתני הסיפא, רב חנינא מסורא ששונה דינו של אולה על הסיפא, עוסקת בעצמות וגידים שאינם ראויים להכתרה, סובר שכל שכן הרישא. קל וחומר שיש לומר את הדין הזה גם על הרישא, עוסקת באיברי עולה ואימורים שהיו ראויים להכתרה אם לא נפסלו, שמועילה אש המזבח לקדשם שגם אם ירדו, יעלו. ומאן דמתני הרישא, אבל רב מרי ששונה דינו של אולה על הרישא, אבל הסיפא לאו בני הכתרה נינו. אבל בסיפא הוא יסבור שאין אומרים את הדין הזה, אלא אפילו אם שלטה האש בעצמות והגידים, אם ירדו מן המזבח לא יעלו, לפי שאינם בכלל דין הכתרת הקורבן, ועל כן לא מועילה האש לקדשם. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים פי דלת ופי מבסכת זבחים עם הצגת 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מנחה הבאה בפני עצמה שאלתה האם תרד ומדוע? שאלה שנייה, נסחים הבאים בפני עצמה האם ירדו ומדוע? שאלה שלישית, קורבן שנשחט בלילה האם ירד? שאלה רביעית, מה לומד רב יהודה מזאת אי העולה? שאלה חמישית, בשר שלן בלילה ועלה למזבח, מדוע לא ירד? שאלה שישית, מדוע אין להכשיר בדם שיצא ועלה משום שהיוצא כשר בבמה? התשובה בתוספות. שאלה שביעית, לרב יהודה, האם השוחט בלילה בפנים והעלה בחוץ חייב ומדוע? שאלה שמינית, כיצד יש לחלק בין שחיטת עוף בפנים לבין שחיטה בלילה? שאלה תשיעית, מה הדין באמורי קודשים קלים שעלו לפני זריקת הדם ומדוע? השאלה האחרונה, האם עולה פסולה טעונה הפשט וניתוח ומיניים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא אתה דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי כ"ג בתמוז תשע"ח, ערב שבת קודש, פרשת פנחס ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים פי דלת ופי ה' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון כ"ה בתמוז תשע"ח, ונלמד דף פי וו במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.